טוב, היום נעסוק קצת בסוגיה שהיא באמת מאוד מאוד רחבה, מאוד רחבה. אנחנו נוגעים בה, הייתי אומר, בפן אחד שלה, וזה הסיבות לכפירה. הסיבות לכפירה
זה קשור למה שלמדנו בשיעורים הקודמים, או שזה מנותק עליו?
תראה, לא יכול להיות מנותק, כי אנחנו נוגעים תמיד בדברים של קודש וחול והיסודות ואיך הם מתחברים ומתאחדים. לכן, בסופו של דבר הדברים נוגעים אחד בשני, אבל זו סוגיה, אפשר לראות אותה כסוגיה, כמו שעסקנו בעם ישראל, עסקנו במושג תורה שבעל פה, עסקנו בכנסת ישראל, כן, אפשר מושג תורה שבעל פה, עכשיו עוסקים במושג של סודות הכפירה. הכל נובע ובא ויוצא וחוזר אל היסודות שדיברנו עליהם בתחילת, בכל החלק הראשון של השנה, אבל בסופו של דבר זה כמו סוגיה בפני עצמה שאפשר ללמוד אותה. ואגב, בדרך כלל אנשים שלומדים הרב קוק, לא בשיטה, לא בצורה שאני ככה בדרך כלל מלמד, אז הם עוברים סוגיה סוגיה. למשל, מי שלומד כתבי הרב קוק שואל את עצמו ככה, מה הרב קוק חשב הסיבות שיש לעובדה שפתאום החברה, האנשים נהיים כל כך חילונים? אז אנחנו אגב אורך כבר עסקנו בזה בכל מיני צורות. כמשל, אנחנו דיברנו על הנסירה, נכון? מושג הנסירה הוא סוג של הסבר למה יש כפירה. כי מה אמרנו? שעד היום החיבור היה בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא חיבור גם ולגב. זאת אומרת, סוג של חיבור שיש בו איזה תלות ויש בו איזה הכרח, שיש בו איזה משהו שהוא לא נובע מרצון. הכפירה היא שלב של נסירה שמוביל בעזרת השם למפגש חדש של פנים אל פנים של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, שיבוא מרצון, זאת הפעם, זה וכו' וכו'. זאת אומרת, זה אחד ההסברים של הכפירה. זאת אומרת, זה חלק מתהליך שבו בני אדם מגלים את אלוקים בצורה הרבה יותר בוגרת, בצורה יותר עמוקה, וזה נכון לגבי עם ישראל, וזה נכון לגבי החברה האנושית בכלל. כן? כי באמת גם הרב קוק רומז לזה, שזה נכון לא רק לגבי עם ישראל. כל החברה האנושית הרי בעצם עברה תהליך, עברה, אולי היום זה קצת משתנה, אבל עברה תהליך חילון עצום. אמרתי לכם שהמאה ה-19 זאת אולי המאה, אולי החילונית ביותר שהייתה אי פעם. וגם המאה ה-20 ככה בראשיתה. סוף המאה ה-20, אמרתי לכם, זו תקופה הרבה יותר דתית, וגם התקופה שלנו. ראשית המאה ה-21 זו תקופה יחסית מאוד דתית. שיבה ורוחניות וחיפוש והמון, זה לא, אין להשוות את זה. בוא נגיד ככה, האווירה בסוף המאה ה-19 והאווירה היום זה פשוט שני עולמות בחברה הכללית שונים. ועם כל זה יש מקום לדיון בסוגיה בפני עצמה. אז בואו נראה מה אומר כאן הרב. מקובלים אנו, נתחיל בפרק קטע מנדלת, בצד ימין למטה. קטע מאוד מאוד מפורסם, אחד הקטעים הכי מצוטטים מכתבי הרב קוק. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל, ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. נכון? זה החבלי משיח, החוצפה יסגה. אנחנו יודעים שתהיה מרידה רוחנית בתחילת תחיית האומה. אומר הרב קוק, אני לא מופתע מהעובדה שהתחייה מתלווה למרידה רוחנית, למרות שזה פרדוקס. היינו מצפים שהתחייה תהיה שיבה רוחנית. הוא אומר, תהיה שיבה רוחנית, אף אחד שלא יתבלבל, אבל זה בהתחלה מלווה במרידה רוחנית. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. זאת אומרת, שאלה מה הכוונה, ימים אשר אין בהם חפץ, זה ביטוי מתוך ספר קהלת, שכאילו זה לא יהיה משמעות. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה, ויראה אז בעליל כחוסן ישראל ובקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. הבנתם? זאת אומרת, איזה תהליך מתאר כאן הרב קוק? מה התהליך שהוא מתאר בשורות האלה? חיבור מחדש. מה יהיה? איך התהליך יקרה? כן, יש שלב ראשון, מה הוא יהיה? השלב הראשון?
חילון.
ירידה. ירידה, מרידה, חילון, מה עוד? איזה עוד מילים?
תקטין את הנשמה.
שלווה גשמית, גשמיות, חומרנות, הקטנת הנשמה, תחושה של לא מעניין אותי בכלל העולם הרוחני, משהו כזה. זה שלב ראשון. מה יקרה בשלב הבא? כן, אבל לפני החזרה מה יהיה? נכון, אבל אחרי זה סער, נכון. ימים אשר אין בהם חפץ, זה כאילו הירידה, ירידה, ירידה, ואז יהיה סער ויהפך מהפכה, משהו כזה, יש סערה. שימו לב, זה תיאור של מהפכה ולא של אבולוציה. זה מאוד מעניין. זה קטע נדיר בכתבי הרב קוק, שהוא מתאר תהליך של ירידה, ירידה, ואז איזה פיצוץ. משהו, סער, תהיה סערה, ואז יראה בעליל כחוסן ישראל ובקודש עולמי. זאת אומרת, הוא לא מתאר לנו תהליך שבו כאילו באופן פנימי הדברים התמסמסו ככה וירדו, ואז פתאום אנשים לאט לאט יחזרו, משהו אבולוציוני כזה. פה זה רבולוציוני, יש כאן איזה מין מהפכה, איזה סערה. כן? עכשיו, למה זה קטע מאוד מפורסם? כי הרבה אנשים שלמדו את הרב קוק שאלו את עצמם, האם הרב קוק צפה את כל הירידה הרוחנית של החברה הישראלית? טוב, אז הוא דיבר על החלוצים שהיו אידיאולוגים ואידיאליסטים וכן הלאה, אבל החברה הישראלית, נו, אנשים איבדו את האידיאלים, הם מאבדים, ואנשים הולכים לפאבים ולא מעניין אותם כלום, ורק אכפת להם שיהיה להם אולי מכונית יותר יפה או כסף או זה, ונוסעים חוץ לארץ, לא יודע מה, כל מיני דברים. אתם לא כל כך שומעים את הצלילים האלה? אתם שומעים את הצלילים האלה? שאנשים אומרים כן? מה?
המחאה בקיץ.
שמה היא? רוצים עוד כסף. משהו חמורני, אתה מבין, אתה טועה. זאת פרשנות של המחאה בקיץ, של המחאה. זאת פרשנות.
אגב, אני שמעתי למה זאת, כאילו שאנשים כאילו תרגשו שפתאום, כאילו, זאת לעם ישראל פתאום יש אידיאלים, זאת שאידיאלים שזאת, למרות שזאת אולי לא אידיאלים הכי זה, אבל לא, אבל אידיאלים שאנחנו רוצים חברה צודקת, אנחנו לא רוצים שהעשירים...
כן, כן. לא, תדע לך שהיה באמת כמה אנשים פרשו, באמת המחאה הזאת פרושה לכמה צורות. אתה מכיר את הכתב העת שנקרא ארץ אחרת? אתם מכירים את זה אולי? ארץ אחרת? כן? זה כתב עת מאוד יפה. מוציאה אותו אישה מאוד נחמדה שנקראת במבי שלג.
איך? במבי?
זה כינוי, במבי. מה זה במבי? כי השם שלה היה במברגר, שלפני שהתחתנה עם יאיר שלג, שהוא בוגר ישיבתנו. אז קראו לה, הכינוי שלה במבי, אז נשאר. עכשיו, במבי שלג היא העורכת, אז זה עיתון מאוד מעניין. זה כתב עת מאוד מעניין, שבו הוא עוסק בענייני חברה והחברה הישראלית ויהדות והחברה, ענייני חברה בעיקר. והיא דיברה, אני הייתי באיזה כנס שהיה שם בזמן המחאה החברתית בירושלים, היא אמרה, אני רואה בזה משהו ענק, שפתאום אנשים מוכנים להתגייס, לצאת מהבית, ללכת לאוהל ולעשות משהו למען. זה לא משנה אם זה או זה, יש כאן איזה התגייסות, יש כאן רוח חדשה. היא ראתה את זה ממש בממדים ערכיים מאוד, ולא בממדים של, איך זה נקרא, מחאת הסבעים וההייטקיסטים שרוצים להרוויח הרבה כסף. זאת אומרת, עכשיו, יש כאלה שטוענים שזה כן כזה, אני אגיד לכם את האמת, אני לא הצלחתי להבין באמת מה זה. לא הצלחתי להבין, זאת אומרת, האם זה מין פינוק וסתם, ולא צריך להתייחס לזה וזה, או שזה באמת משהו איזה מין מחאה אמיתית, שמתחת לכל הדברים מסתתר משהו אמיתי של איזה צדק, של יושר, של חיפוש חברה יותר נכונה. ואולי זה נעשה בסגנון שאנחנו לא מכירים, אבל מאחורי זה באמת מסתתר משהו גדול. בכל אופן, ברור שזה לא היה פשוט, שזה רק משהו מפונק. בכל אופן, יש לנו פה איזה מין הקטנה של משהו חומרני כזה, ופתאום יש איזה פיצוץ, יש שר. והקטע הזה היה מפורסם בגלל שאנשים אמרו, הנה הרב קוק ניבא מה שהולך לקרות. הוא ראה שבאמת יהיה ירידה של האידיאלים, והכל ירד לגשמיות ולצרכנות ולחומרנות, ואז אנשים, אבל אז יהיה מהפכה.
זה מפחיד. אם אתם טוענים שהרב קוק ככה ניבא את זה, אז השר הזה באמת מפחיד.
לך תדע מה זה הולך להיות.
הפעם האחרונה שהיה שר, זה היה, נרצחו לנו כמה מיליונים של יהודים. אני לא מעדיפים שלא יהיה עוד שר.
אתה חושב שזה שר במובן, אתה חשבת משהו כמו מלחמה כזאת? למה, למה, למה לחשוב במלחמה?
נדמה לי שחוכמה משתמש בביטוי הזה של שר גדול ירד על אירופה. ממש לפני שהוא מתכוון על השואה.
יכול להיות שזה יצר אצלך את האסוציאציה. זה בכלל לא היה אסוציאציה של מלחמה. אני חשבתי שר במובן רוחני, יקרה משבר, שר במובן של משבר. אני חשבתי על משבר.
אולי משם נובע הכושר הנבואי של הרב קוק, שהוא משתמש במילים ש... יכולים לתאר כל דבר בעצם, זה כמו הורוסקופ, כאילו. מחר יהיה שר, זה יכול להיות המזג האוויר, זה יכול להיות הזה.
בסדר גמור. הורדנו את תואר הנביא מהרב קוק. בסדר, איתן, הורדנו לו את התואר. עכשיו תראה, אני חושב שצריך מאוד מאוד לזה, לא צריך לחפש ברב קוק נביא. אגב, הרב עמיטל עליו השלום. הוא היה תמיד אומר הרב קוק היה גדול וזה, הוא לא היה נביא. זאת אומרת, הוא טען הרב קוק, הרב עמיטל על הרב קוק, שהוא באמת ציפה שהדברים הלכו יותר פשוט, יותר קל. הוא חשב, הרב עמיטל, בוויכוח המפורסם על מאמר הדור, האם זה לדורנו או לא, אתם זוכרים, אתם מכירים את הוויכוח הזה, כן? או שנזכיר, אני אזכיר אותו. הרב קוק כתב מאמר שנקרא הדור. זה מאמר יפה, מופיע באוסף קטעים שנקראים עקבי הצון, בסוף הספר עדר היקר. שם מופיע מאמר הדור. המאמר הזה מאוד מאוד התפרסם, כי שם הוא מתאר את הדור שאנחנו נמצאים בו, והוא אומר, אל תזלזלו בדור הזה. זה לא עוד כמה אוהבי אוכל ושעשועים, זה דור אחר, זאת כפירה מסוג אחר וכו'. ואז הוא אמר את המשפט המפורסם, דורנו דור נפלא הוא, דור שכולו חייב וגם כולו זכאי. כי כתוב שבן דוד לא בא אלף דור שאו כולו חייב או כולו זכאי. אומר הרב קוק, זהו דורנו דור נפלא, דור שכולו חייב וגם כולו זכאי. תוכו, וזה מה שדיבר על החמור, נכון? אני ורוכב על החמור. החמור זה שיש לו סימני טומאה חיצוניים ויש לו סימן טהרה פנימי, ולכן החמור הזה שאנחנו, אני רוכב עליו, הדור הזה, שזה המשל לחמור, זאת אומרת, זה דור שיש לו פנימיות טהורה וחיצוניות טמאה, ולכן הוא גם כולו חייב וגם כולו זכאי, ואנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם הדור הזה. זה דור שיש לו שאלות גדולות, זה דור שרוצה דברים גדולים, וזה פחות או יותר היה. זה מאמר כזה שמפאר את דור החלוצים הכופרים. ועל זה הייתה כמובן הביקורת החרדית העיקרית על הדברים האלה של רב קוק. זאת אומרת, הם טענו שהוא משבח ומפאר את החילונים הכופרים הרשעים מחללי שבת ואוכלי נבלות וטרפות. והרב קוק שוב ושוב אומר לאנשים סביבו, אתם יודעים שאותם אנשים שהם כופרים ושהם בועטים, יש בהם רוח אחרת. זה לא סתם אנשים שרוצים לאכול טרפות, יש כאן משהו אחר, יש פה חיפוש, יש כאן איזה משהו אחר. כך הרב קוק זיהה את המציאות. כמובן לא כל המציאות, הוא ידע גם שיש אנשים שהם סתם הוללים וחוגגים. לא שרב קוק לא ראה מה שקורה ביפו עם בתי הקפה ובתי כל מיני דברים נוספים שלא נמנה אותם פה. הוא ידע מה מסתובב שם, כן? והיה עליו, אגב, אמרתי לכם פעם שהייתה עליו ביקורת שהוא לא מתקן מספיק את העיר והוא לא עושה מספיק וזה. בכל אופן, הוא ידע שלא כולם הולכים עם אור בעיניים וברק בארון בלב ועת ביד, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. זה לא בדיוק, כן? יש סיפור של נדמה לי ברל כצנלסון, נדמה לי שהוא מתאר, נדמה לי שהוא, אני זוכר מי, שהוא עולה לארץ, אז הוא בא באונייה ליפו, כן? והוא עומד באונייה ועומד לרדת, והוא רואה אונייה מלאה יורדים, שיורדים מן הארץ. והם עושים לו סימנים, טמבל, לאן באת? תסתובב מהר, התבלבלת, לך, תברח מפה. זאת אומרת, מי המעלה על הדעת שכולם היו חלוצים? אבל הרב קוק מזהה, מה שעניין אותו כמובן, זה הקבוצה הזאת, כי זה הנראה לו הליבה של כל העניין. וכל האחרים בסדר, אז יש עוד. זה לא מעניין את אף אחד, זה שיש איזה אחד שרוצה לחלל שבת בגלל שהוא רוצה לעשן סיגריה, אז שישן את הסיגריה. את מי הוא מעניין? תמיד היו כאלה ותמיד יהיו כאלה. אבל אותו עניין הכפירה האידיאולוגית הזאת, ולכן הוא אמר את הדברים האלה. טוב, זה נכתב בשנות ה-10, נגיד, בערך בשנת 1910. כשהגיע שנות ה-60, ה-70, נגיד ה-70 יותר, כי ה-60 עוד היה מלחמת ששת הימים, שנות ה-70 וכן הלאה, התחילו להגיד, תודה רבה, דורנו דור נפלא, דור שכולו חייב, כולו זכאי. זה דורו של הרב קוק, כבר 50 שנה. זה לא דורנו. דורנו הוא דור הפאבים, הזה וזה. עכשיו, כל דור תמיד מגנה מאוד את עצמו, כן, כמובן, את הזה. סיפרתי לכם, אני חושב פעם, שלפני מלחמת ששת הימים, היו, אמרו, איזה דור יש לנו, דור עלוב, הצעירים שלנו הם רק נהנתנים, בליינים, ולא מעניין אותם שום דבר, הם רק רוצים, אז הסדרה היה לשתות אספרסו, הם רק רוצים לשתות אספרסו, אז זה הביאו את המכונות האלה. זה עשית רעך בהתגלמותה, כן? הם שותים, דור האספרסו קראו לזה, והם יושבים על הברזלים. אתם יודעים שיש ברזל בצד הכביש. דור, הם יושבים על הברזלים, דור האספרסו. זה היה כאילו בליינים חסרי כוח. ואז כשפרצה...
האיש היו שותים אספרסו היום.
זהו, לא, אז כל דור ודור הוא. אז זה מה שהיה. מה?
כמו הביטלס, הביטלו להם הופעה, כי הם קלקלו את הנוער.
כן, כן, בטח, הביטלס, זה לא רצו, נראה שהם לא הגיעו לארץ בסוף, לא הגיעו לארץ. לא, כי הם באמת, לא, פשוט זה מקלקל את הכל לכל הבנות שם, כי הם צרכו נורא חזק, אז יכול להיות זה הורס להם את ניתרי הכל. בכל אופן, זה הדור הנורא הזה. ואז פרצה מלחמת ששת הימים. וקרה משהו מוזר, אותו דור, ברזלים, אספרסו וכן הלאה, נלחם בגבורה, שר את ירושלים של זהב בהתרגשות, עומד מול הכותל. בסדר, נכון שזה היה לרגע, וזה היה כזה מין הערה כזאת, תקופה של הערה גדולה, ואחר כך שהיא נסוגה. אבל בכל אופן, זה נתן לאנשים איזה שוק. היה שוק לאנשים, תדעו לכם. אנשים חשבו, לא הבינו מה קורה פה, זה איך יכול להיות. אבל כיוון שזה איכשהו די נעלם, לצערנו אחר כך הייתה מלחמת יום כיפור, שהורידה את המצב רוח הלאומי, לקרשים. בכל אופן, אז אמרו, מה אתם מדברים על דורנו? דור נפלא, דור שכולו חייב, וגם דורנו דור שול, היה, כבר זה לא היה אספרסו, זה כבר היה בבירה או סמים או לא משנה מה. בקיצור, מאמר הדור אינו רלוונטי לדורנו. ככה היה, זה היה ויכוח. ואז התחיל ויכוח, כן רלוונטי, לא רלוונטי. ואז התחילו להוציא את מאמר הדור במהדורות חדשות, עם הדפסה, עם אותיות, מנוקד, כדי לומר זה כן לדורנו. ואז אמרו, לא, הרב עמיטל, מדי פעמי המתבטא, הוא אומר, מה, הרב קוק דיבר על דורו, זה לא דורנו. הוא אמר שזה לא צריך לקחת את זה בצורה פשוטה, להעביר דברים שנאמרו לפני 50 שנה, 70, 80 שנה, להעביר אותם בצורה פשטנית לדורנו. כל דור יש לו משהו אחר. ואז הגיע לפה מישהו אחר, ודיבר בעד זה, וכולי. ודורנו ודאי השתנה מאז. אין ספק, אני רוצה להגיד לך שדורנו, זאת אומרת, הדור הזה שלנו היום, הוא דור אחר. לא יודע איך תגדיר אותו, אין לי מושג. דור הפאבים או דור הצדיקים, אני לא יודע. אז זה דור אחר, זה כבר לא דור של שנות ה-80, או 70 ה-80, זה דור אחר לגמרי. וקרו שני דברים. אני רוצה להגיד, קודם כל אני רוצה לצטט, קודם כל אני רוצה לצטט אדם מאוד יקר שלמד בישיבתנו. שהיום עושה דוקטורט באיזה מקום ברב קוק וכולי, קוראים לו אודי אברמוביץ'. אודי אברמוביץ', בחור מאוד יקר, הוא הגיע לישיבה בזמנו, הוא כבר ידע רב קוק מצוין, וכולי. ואז אני זוכר שפעם דיברנו על הנושא הזה, ואז הוא אמר משפט שהוא מצא חן בעיניי. ומכיוון שאני זוכר שהוא אמר את זה, אז אני אומר את זה בשמו. אז הוא אמר, השאלה היא לא אם מאמר הדור רלוונטי או לא, השאלה אם אנחנו יכולים לכתוב היום מאמר הדור חדש. זה אני חושב אמירה מאוד יפה. השאלה היא לא אם אתה חוזר על דברי הרב קוק שלפני 50 שנה ואומר, זה אותו דור, לא השתנה כלום. החלוצים והיום ומחר ושלשום זה אותו דבר. זה אנכרוניסטי. זה לא מגיב למציאות וזה לא רציני. אבל הרב קוק יכול היה בדורו להביט אל העומק של הדברים ולכתוב את מאמר הדור? האם אנחנו היום יכולים בעקבותיו לכתוב מאמר דור, מאמר הדור שמתאים לדורי? וזה לדעתי הדבר הנכון. זה לא לצטט דברים שלפני 100 שנה ולחשוב שלא השתנה כלום, אלא ללכת לאחוז בשיפולי גלימתו של רב קוק ולכתוב את מאמר הדור מחדש שיתאים לדור שלנו, לא דור של שנות ה-80 ולא דור ה-50 ולא דור ה-10, שכל דור היה הוא שונה, אין ספק, כל דור הוא שונה, ואין ספק שדורנו הוא דור אחר, הוא דור אחר מכל הבחינות. זאת אומרת, גם מבחינה זאת שהוא יותר פאבי, אולי יותר סמי, אולי זה, אני לא בקי, אני לא כך יודע ולא רוצה גם להגיד, ומצד שני יותר רוחני ויותר מחפש. אגב, אני רוצה לומר לכם, פעם ראשונה, אני מלמד את הקטע הזה מדי פעם, פעם ראשונה שאתה דיברת על שער, מה זה השער, עולה בדעתי רק דבר אחד שהוא שער שגרם לאיזה מהפכה. אתם יודעים מה? אתם לא תעלו את זה על הדעת, כי זה באמת מפתיע, ואני אגיד לכם מה, רצח רבין. רצח רבין גרם למשבר מאוד עמוק בחברה הישראלית. ואחד הדברים המוזרים ביותר והכי לא צפויים שקרה בעקבות רצח רבין, זה חיפוש אחר שורשים יהודיים וחיפוש אחר ארון הספרים היהודי. הרי היית מעלה על הדעת שיקרה בדיוק הפוך, כי אדם חובש כיפה רצח את רבין, ואתה מעלה על הדעת שאנשים יגידו, אם זה אדם מכיפה רוצח את רבין, אז אין לנו חלק ונחלה לא בדוד ולא בבן ישי. והנה קרה דבר הפוך. אני אומר לכם, זו תופעה שהיא לא מובנת בעליל. והחברה הישראלית עברה איזה סוג של, כאילו אנשים שאלו את עצמם, כאילו רצו לאחוז באיזה משהו יותר שורשי, באיזה משהו אחר. אני לא יודע להסביר את זה. האמת, אני לא יודע להסביר את זה. ואני אומר לכם, כתופעה, זה לא קרה לאחד או שניים. זאת הייתה תופעה של משך כמה וכמה שנים, עד היום אנחנו רואים את הגלים שלה, שאנחנו קוראים איזה ארון הספרים היהודי. לישיבה פה הגיעו קבוצות, אני זוכר קבוצה שהגיעה מאיזה קורס של יד בן צבי בתל אביב באיזה מקום, או זאת שהעבירה את הקורס הייתה במקרה מישהי שהכירה את הישיבה, כי הבן שלה למד פה משהו כזה, אבל היא הייתה אישה דתייה, אבל כל האנשים בקורס הזה היו כולם אנשים חילונים, והיא אמרה להם, בואו תכירו מה זה ארון הספרים היהודים, והביאה את כולם לישיבה, והם למדו בחברותות והם נכנסו לספרייה. ואני זוכר ששאלתי את עצמי, אנשים בוגרים אגב כולם היו, לא היו אנשים צעירים, ואני זוכר ששאלתי את עצמי, מה קורה פה בדיוק? והיום בכלל אנחנו נמצאים בז'אנר אחר ובגל אחר של חיפוש רוחניות וכזה מיסטיקה וקבלה לא יודע מה זה, לא יודע, זה גם דבר אחר לגמרי, דבר שלא היה בשנות ה-70, לא היה מיני ולא מקצתי. היו אנשים שקצת חזרו בתשובה. התחיל גל של חזרה בתשובה בערך בשנות ה-70. החזרה בתשובה בארץ התחילה בערך בשנות ה-70, הגלים הרציניים. עד שנות ה-70 לא הייתה תופעה של חזרה בתשובה.
אבל היה דבר כזה בכלל בהיסטוריה של ישראל שלו? זאת אומרת, חיפוש של אנשים דווקא לכזה רוחניות מיסטית כזאת?
אני לא יודע. תשמע, ההיסטוריה עוברת דברים ולא את הכל מדווחים, אני לא יודע. היו תקופות כנראה, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שמה שקורה היום בארץ ובעולם, זה כלל עולמי, זה תופעה מדהימה, תופעה מדהימה, שהדבר שמה שמחפשים זה הכל רק רוחניות וזה וקבלה ודברים. מה? זה דבר שלא יודע. אני אומר, לצערי הרב, לפעמים זה הולך למקומות לא כל כך טובים, אבל לא כל כך נוראיים, אני אמרתי לכם את זה, אני פחות ביקורתי, אני חושב, כשאתה רואה גם האנשים השרלטנים האלה שמוכרים את הקבלה כאילו בזול, כל הקבוצות האלה, שמאוד אנשים מאוד מאוד מסתייגים מהם, אני לא כל כך מסתייג. אני אומר לכם שהם מעבירים משהו. מעבירים משהו. הרב לייטמן. אתם יודעים איזה לייטמן? כן? זה שיש לו ערוץ הקבלה? מה? הוא מלמד קבלה ברוסיה. רק גויים לומדים אצלו. הוא לא מלמד קבלה בכלל כיהדות. יש עליו ביקורת נוקבת על זה שהוא מלמד קבלה כתנועה רוחנית בכלל. אבל אני אומר לכם, מיליונים של רוסים לומדים קבלה. עכשיו, אני לא יודע מה זה עושה לאנשים.
לא יודע.
מה?
אתה צריך רוסים, יש מדונה.
בסדר, זה עושה שם. אבל שם הוא נותן... כן, הוא נותן תוכניות בטלוויזיה. אמרו לי, עולים מרוסיה, סיפרו לי, אמרו לי, הוא סטאר. הוא סטאר שם. אנשים לומדים, מה זה אומר הדבר הזה? אני לא יודע להסביר את הדבר. אבל האם רק להגיד זה רע? לא יודע. אני מקווה שזה לא מוביל למקומות רעים. אני מקווה שזה... אני לא יודע מה הוא למד, אבל אני מקווה שזה לא מוביל למקומות רעים. אולי התורה, האור שבתורה, לא יודע, יקרב אנשים, לא יודע. בכל אופן, זה דור אחר. אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, בדור אחר, בחיפוש אחר. אחד הדברים, למשל, שגרם לשינוי דתי עדני ענק בעולם, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, אתם ודאי לא יודעים כי אתם קצת צעירים, זה למשל חומייני.
זה?
חומייני. חומייני. באיראן, זאת הייתה ארץ חילונית, רגילה, ואותו חומייני ישב כגולה, הוא הוגלה על ידי השאה הפרסי, וישב בצרפת, והוא העביר קלטות, קלטות של טייפ, לאיראן, והקלטות האלה הושמעו, נוצרה שם מין קנאות דתית כזאת, והעיפו שם את הקיסר הזה, את השח שלהם, והביאו את חומייני. זה שינה את פני המזרח התיכון. אנחנו רואים עד היום, מה שאתם רואים את כל המהפכה הדתית שאנחנו מסביבנו, זה הכל עדיין גלים של אותה מהפכה של חומייני שנעשה אז. האסלאם היה בקרשים. פה בסביבה שלנו, למשל, כל הערבים שאתם מכירים, אני לא יודע אם אתם מכירים את הערבים שמסתובבים פה. ישנו פה כמה משפחות ערביות, כן? של ערבים. אף אחד מהם, אני אומר לכם, בשנות ה-70, לא היה אחד שיצם ברמדאן. אחד לא יצם ברמדאן. רק אחד אולי יצא. אחד. מוחמד, זאת אומרת, היחיד שיצא. כי הוא באמת הוא חזק בעניין. כל האחרים בכלל לא חלמו, לא חלמו לצום. לא חלמו לצום. היום לא תמצא, אני אומר לכם, לא תמצאו מוסלמים פה באזור שלנו שלא צם ברמדאן. זו תופעה מדהימה. אנשים שבחיים לא חלמו לעצום. ואני אומר לכם, הם היו חילונים ברורים, לא עניין אותם כלום. עכשיו, זה סימפטום לדברים שקורים גם בעולם הנוצרי. ואני אומר לכם שגם בעולם היהודי יש חיפוש ורציני. אילולי, אני אומר ככה, אילולי כל הבעיות של חילונים ודתיים ושהדימוי של הדתיים, ויש אנשים שעוד תורכים על זה גם, ליצור דימוי שלילי של החברה הדתית, כן, של הדתיים ושל הניצול וכל הדברים האלה. אילולי הדברים האלה, אתם לא יודעים מה זה, אני חושב שהחברה החילונית הייתה באה בהמוניה לחפש את היהדות. לצערנו, זה הכל בא תמיד לפוליטיקה ולכל מיני בעיות ולסכסוכים, כל הזמן מסוסכים, ולאיך זה, יריקות. בסוף זה מסתיים ביריקות בבית שמש. אבל, או כל מיני דברים כאלה. אבל, ואתם מבינים שכל הדבר כזה, הוא גורם לאנשים להתרחק. אבל אם תנערו את כל הדברים האלה, אנשים, זה אכפת להם. בקיצור, כל דור צריך לכתוב, ולכן אהבתי את המשפט הזה, כל דור צריך לכתוב את מאמר הדור מחדש. מה זה אומר? לראות בעיניים גם את הדברים החיצוניים, את הדור שכולו חייב, את הבחינה החיצונית, ולראות את הבחינה הפנימית של דור שכולו זכאי. ואני חושב שזו מה שהרב קוק לימד אותנו. לא להסיר עיניים מהדור שכולו חייב, להגיד, הכל יפה יפה, זה שטויות. ולא להגיד, כולם רק פאבים וזה. זה גם לא נכון. אלא להיות מוכן ויכול לראות בכל בדור את העולם הפנימי שלו ואת העולם החיצוני, ולהאיר את הצד הפנימי כדי שהוא יתגבר על הצד החיצוני. זה מה שתפקידנו לעשות. רק את זה, להאיר, להתמקד בזה. ואז הפן של כולו זכאי יתגבר על הפן של כולו חייב. זהו, זה הרעיון של הדבר הזה. ולכן, כן, ולכן אני אומר, אם יבוא שר ויהפוך מהפכה, זה מפתיע, המשפט הזה הוא מפתיע, והוא גם לא מתאים לעולם של הרב קוק. תכף נראה, נציץ, אני מקווה שנספיק עכשיו את הקטע הקודם, ואז אתם, כי אנחנו נספיק בעזרת השם, ואז אתם תראו ששם התיאור הוא תיאור רבולוציוני ולא רבולוציון. זאת אומרת, לא מהפכה, אלא דווקא משהו איטי ונע בצורה איטית וכן הלאה וכן הלאה. אגב, אני רק רוצה להגיד לכם דבר מאוד מעניין. יש ספר של הרמח"ל שנקרא דעת תבונות. שמעתם עליו? הרב קוק אומר שהוא הולך בעקבות הרמח"ל. כך הוא אומר, כך אומר לנשיא. והוא מאוד מחזיק מהרמח"ל. גם הגר"א החזיק מהרמח"ל. וראה בו, בפרשנות שלו, בתפיסת הקבלה שלו. זה הרמח"ל הוא ממש, ממש חשוב. והנה ברמח"ל אנחנו מוצאים שני קולות שונים אחד מהשני. האחד שמתאר את תהליך התיקון של העולם כתהליך איטי שהולך ומתקן, כמו סולם שהולך ועולה כלפי מעלה, ובמקביל הרמח"ל מתאר תהליך הפוך, שבו ההיסטוריה הולכת ויורדת, יורדת, 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 עד שהיא מגיעה לתיאור כמו ימים אשר אין בהם חפץ, ואז פתאום יבוא אל היכלו השם צבאות. יהיה פיצוץ, יהיה פתאום, יהיה, הכל ייפול, הכל, ההיסטוריה נוחדת, ואז פתאום יהיה איזה מין דבר גדול. אז תשימו לב, תיאור הפוך. עכשיו, בתוך הרמח"ל אתה מוצא את שני הדברים. זאת אומרת, זה מאוד לא מובן העניין הזה. אז אמר לי הרב שבתאי, רפופורט, דיברתי איתו על העניין הזה, אז הוא אמר לי, כן, הוא הדגיש את הפן הזה, אומר, הרמח"ל אומר שהכל יהיה פיצוץ בסוף. הכל, מה זה ימי משיח? הכל יורד, 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 ופתאום בום יבוא הקדוש ברוך הוא. אבל זה נכון, אבל זה רק פן אחד. יש ברמח"ל גם את הפן השני. והרב קוק באופן עקבי בכתבים שלו, אני אומר, חוץ מהקטע הזה, זה קטע יוצא, זה שורה יוצא דופן. הוא מתאר תהליך של עלייה, שלאט לאט יש איזה עלייה, ולאט לאט יוצאים דברים. אבל לא תהליך של בום, איזה מין שר, מהפכה, משבר, שהכל יורד.
זה נושא שכימה כימה, שהמסתה...
בדיוק, בדיוק, זה כימה כימה. כל הכימה כימה. זה כל הרעיון, שלאט לאט ומלמטה וכו'. וזה אחד הדברים היסודיים שכל התפיסה של הרב קוק בנויה עליו. ופה אתם רואים פתאום איזה צליל אחר. זה מאוד מעניין. זה ממש נראה כמו אולי, אולי, בעיטה חישנה כזה. כאילו שני מודלים. של בעיטה זה כאילו הקימה, קימה, מין תהליך כזה של לאט לאט. והחישנה זה פתאום איזה בום, איזה פיצוץ, או איזה משהו אחר. לא יודע. אבל זה בכל אופן תיאור של נפילה, של ירידה, שכאילו אנשים אומרים, תקועים, עומדים מול קיר אטום. ואז הקדוש ברוך הוא פתאום מציץ.
להצח, אם כבר... אם כבר החישנה זה הלאט והביתה, ואחרי שהיית הידרדרות, זה לא תהיה ברירה.
עכשיו ככה. לא יודע, אפשר להגיד. יש אצל רב נחמן, אנחנו מוצאים, אצל רב נחמן, אנחנו מוצאים את הפן הזה, שם בסיפור, במעשה בעבדת בת מלך, שהוא מחפש אותה, מחפש אותה, מחפש אותה, וכולם אומרים לו, אין, 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 בת המלך לא נמצאת, אין הר של זהב ומבצר של מרגליות. והוא הולך וחפש, מחפש, חפש, מגיע לקרת, הוא מגיע לאיש, אתם מכירים את זה? מגיע בסוף אל האיש השלישי, הממונה על הרוחות. שואל אותו, הוא אוסף את כל הרוחות, אחרי שהוא הביא את כל החיות ואת כל העופות. הוא מחפש את בת המלך, שהוא יודע שהיא בהר של הזהב ומבצר של מרגליות. הוא הביא את הממונה על הרוחות, הוא אומר לו, איפה בת המלך? הממונה על הרוחות, קורא לכל הרוחות, כולם באות ואומרות, אין דבר כזה הר של זהב ומבצר של מרגליות. ואז אומר הממונה על הרוחות למשנה למלך, אומר לו, אתה רואה ששקר אמרו לך, אין דבר כזה. אז הוא בוכה ואומר, אני יודע שישנו בוודאי. בתוך כך בא עוד רוח. צעק עליו הממונה ושאל, למה לא בת? אומרת הרוח, כי הייתי עסוקה לקחת בת מלך להר של זהב ומבצר של מרגליות. ואתה רואה את הקטע הזה, הוא מגיע אל קיר אטום, הכל אומר לו שבר נורא, ומה נשאר לו לעשות? רק לבכות, רק האמונה, רק האמונה. ואז האמונה בוקעת את קיר המציאות ומתגלה בת המלך, השכינה מתגלה או לא, מה שלא יהיה. כן? זה מודל אחר, זה המודל של השבר, זה המודל שאנחנו רואים פה בקטע ממדלת. איזה מין ירידה, ירידה, שבר, ימים אשר אין בהם חפץ. הכל אומר לך כלום. ופתאום, וואו, צץ משהו, רק משהו מציץ פתאום מבין כל הדברים. עכשיו, זה מודל, אני אומר, אצל רב נחמן, אתה מוצא אותו, אצל רב קוק, זה נדיר. אולי יש עוד קטע כזה, אני כמובן לא, לצערי, אני לא מכיר את כל הקטעים בכתבי הרב קוק, כמובן, אבל זה דבר לא מקובל.
היה הרב משה בשבת, היה לו פיש, והוא הזכיר סתנה, בעצם שתי גישות שמזכורות בגמרא, שבעצם באופן עקבי יש אותן. כאילו שתי תהליכים שונים של גאולה, אחד זה תהליך של, כמו שהרב אמר, זה בעצם בעיטה, זה בעצם של כאילו איזשהו סוג של, כאילו המצב מגיע לאוגח נורא, שבו כאילו אין לו ברירה והוא חייב לגאול אותנו, כאילו זה מגיע זמן כזה. לעומת החישן בעצם שזה איזשהו משהו שאנחנו עובדים וכן הלאה. שמוזכר גם בדור שכולו זכאי, שאין בנביד בעל, בדור שכולו זכאי, או דור שכולו חייב. ובעוד מקומות, ומה שבעצם סוטנת עוד נניח המחלוקת בין רב יוסף לדבני לי רבא, שהאם אני מוכן להגיע, האם זאת יייטה
ואחמיד.
יייטה ולא אחמיד. והוא בעצם אמר שכאילו, זה, 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 זה שתי גישות שתמיד קיימות, כי הוא אומר שהעניין של הביתה, של המצב כאילו שאנחנו כאילו, שאין ברירה ושבור הוא בעצם גול אותנו מתוך דור שכולו חייב, זה מצב לא טוב, זאת אומרת, זה איזשהו דבר שלילי שקורה, זאת אומרת, זה כאילו, אין ברירה, אז כאילו תוך כדי איסורים וכן הלאה, אז ושבור הוא גול אותנו, אז אני לא בטוח עד כמה כאילו, זאת אומרת, אני לא בטוח שאת השאלה שלי, אני לא יודע אם הפסקה שאנחנו קודם פה, עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה, ואז בעצם השאלה זה, האם שר המהפכה הזאת זה בעצם שמגיע המשיח, זאת אומרת, שבו הוא כבר גואל אותנו, שזה איזשהו משהו טבעי שקורה, שכאילו אנחנו נופלים, ואז קורה איזשהו משהו שנראה טבעי, ובעצם כאילו, עם ישראל מתגבר פחות או יותר מעצמו, זאת אומרת, בעצם כאילו בלי איזשהו משהו מבחוץ.
תראה, הוא חושב על משהו בסגנון השני שאתה אומר. זאת אומרת שיש איזה משבר, ומתוך המשבר עם ישראל צומח ומגלה את הכוחות שבתוכו, את האלוקי שבעולם, שבתוכו וכו'.
זה בעצם אומר שזה חבלי משיח, זה לא המשיח עצמו, זה רק החבלי משיח.
ברור, המשיח זה בעצם ההתקדמות שתבוא בעקבות זה. הצורך למרידה זו, זה משפט חשוב שעכשיו יבוא, היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית, וזאת הנטייה כשתיוולה תדרוך בזם ותחולל סופות והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מחובב. זאת אומרת, מה שהוא אומר כאן זה למה יש את המרידה, מה קרה, מה גרם, מה הוביל לדבר הזה. הוא אומר פשוט, יש כאן איזה מין תיקון זמני לחיסרון שהיה במשך אלפי שנים, וזה הצד הגשמי של האומה היה, לא היה. עם ישראל היה רק עם רוחני. בגלות היינו רק מין ישות רוחנית שמסתובבת בעולם בצורה לא ברורה. לא היה לנו רגליים, לא היה לנו ארץ, לא היה לנו אדמה, לא היה לנו מדינה, לא היה לנו חיי העולם הזה. בוא נגיד בשפה כזאת, ברמה לאומית לא היה לנו גוף, היינו רק נשמה. היינו רוח שמסתובבת בעולם, רוח רפאים אולי, שמסתובבת בעולם. לא במובן האישי, לכל אדם אישי, הוא היה לו גוף, היה לו משפחה, היה לו ילדים, הוא הלך לעבודה, חזר בערב. זה במובן הפרטי, אבל במובן הלאומי, אם תסתכל על האומה, אין לך גוף. זאת אומה בלי גוף, היא רוח, היא רק רוח. השיבה לארץ זה שפתאום רוצים לפצות על אלפי שנים שלא היה לנו גוף. אז אנשים מסתערים על הגוף, על רגב האדמה, או על, 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 על החיים, על המציאות, על ה... פתאום האדם מגלה שיש לו גוף. פתאום מגלה שיש לו גוף. אז זה מעורר אותו להמון כוח, להמון שמחה, ואז ממילא הצד הנשמתי, כאילו, יורד אחורה, וכאילו עוזבים אותו. כאילו אומרים, אדוני, עכשיו אנחנו עוסקים בגוף, עכשיו אנחנו עוסקים בחיי העולם הזה, לא ברוחניות. זה מה שרב קוק מסביר, שהגלות היא גרמה לנו את התחושה הזאת, ולכן, אז הוא אומר, וזאת הנטייה כשתיוולה, תדרוך בזעם, תחולל סופות. שימו לב, כל הקטע הוא סביב משהו קטסטרופלי. יש הרבה קטסטרופים פה. סער, מהפכה, סופות, זעם. אתם רואים? זה קטע קטסטרופלי. זה לא קטע שהוא מודן. ואני אומר, זה באמת קטע יוצא דופן. כי בדרך כלל אתה לא מוצא בכתבי הרב קוק את התיאורים הקשים אלא את התיאורים הרכים שמתארים שלבים איטיים לאט לאט של תהליך של כמעה כמעה. בסדר? אז זה ההסבר, יש לנו כאן הסבר ראשון למושג של הכפירה. אם כן, המושג כפירה, מה הוא בא? החילוניות. הוא בא מנטישת הרוחניות בעקבות הרצון להתחבר לגופניות שנעלמה מאיתנו במשך שנים רבות. לא היה לנו גוף, חזרנו לגוף, וממילא הצד הרוחני עוזב את השטח. עכשיו, קחו בחשבון שרב קוק מדבר בתקופה שהעניינים הרוחניים באמת באמת לא מעניינים את האנשים. לא מעניינים. תדעו לכם, אני לא אומר שלא היו קבוצות שהיו מאוד רוחניות. גם באירופה, גם בארץ, היו קבוצות רוחניות תמיד, קבוצות קטנות. אבל רשות הרבים הכללית הייתה בעיקר סביב עניינים לאומיים וסוציאליסטיים. זה היו שני הדגלים העיקריים שהובילו. הלאומיות, נשיונליזם, והסוציאליזם. זהו. אלה שני הדגלים. אומה וסוציאליזם. והיהודים היו בראש המחנה הסוציאליסטי, ולכן גם בציונות אנחנו רואים קולות סוציאליסטיים מאוד חזקים, וכל הרוסיה שהוקמה, והיו שם, כמו שאתם יודעים, יהודים היו בראש המחנה. כן, יש הרבה סיפורים על יהודים שהיו בראש הקומוניזם וכן הלאה, כמובן אחר כך סטלין רצח את כולם, אבל יהודים הובילו את המהפכות הסוציאליסטיות, כי הם ראו בזה את הצדק וכן הלאה. הנושא החברתי והנושא הלאומי היו בראש המחנה. נושא הרוחני לא היה קיים כנושא מרכזי שעניין את החברה, את המבינים, את הרשות הרבים. שוב אני חוזר לתקופתנו, שהכל יתהפך, כן? היום את מי מעניין סוציאליזם? מי זה מעניין בכלל? אף אחד לא יודע על מה זה בכלל. כן, מישהו יודע, אתם היה, שמעתם על קיבוץ האיחוד ומאוחד, כן, יודעים שיש קיבוץ, כן? יודעים שיש איחוד ומאוחד. יודעים את זה? לא. אתם לא יודעים מה זה. אוקיי. לא, לא, זה בסדר. לא, למה אני אוהב את הדברים האלה? כי כל דור שוכח עוד דבר. אז אני עכשיו אגיד לכם מה זה. הייתה פעם, היו, כשהקימו, בתנועת העבודה, היא הקימה את הקיבוצים. ובתוך תנועת העבודה נוצר איזשהו פילוג פנימי. כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים בתנועות אידיאולוגיות, נוצרים פילוגים פנימיים, כן? הציבור שלנו מכיר את זה מצוין, כן? אנחנו, יש לנו 4 חברי כנסת עם 17 מפלגות בערך. אז אנחנו מכירים את ההתפלגות. אם כן, הייתה התפלגות כזאת, כלשהי, שעשתה רעש גדול, זה גרם למריבות עצומות בתוך הקיבוצים. יש טוענים שאפילו משפחות נפרדו בעקבות הוויכוחים האידיאולוגיים הקשים האלה, וזה גרם להתפלגות של קיבוצים. התפלגות. הקיבוצים לא יכלו לחיות ביחד, אנשים לא יכלו לחיות ביחד יותר. ואז קבוצה אחת של אנשים עברה לגבעה ליד והקימה קיבוץ מקביל.
כנרת,
לא? לא, לא. כנרת דווקא לא. אבל יש לנו היום כמה וכמה קיבוצים בעלי אותו שם, אותו שם. למשל אשדות יעקב, יש אשדות יעקב איחוד ואשדות יעקב מאוחד.
איך?
איחוד ומאוחד. כן, איחוד ומאוחד. עכשיו, כן, זה, ויש כמה וכמה, יש כמה וכמה קבוצות כאלה שהתפלגו בזה. עכשיו, לא עברו יותר מ-10-15 שנה, ולקיבוצים, לקיבוצים עצמם לא היה שמץ מושג על מה הם התווכחו. אתם מבינים, זה ממש מדהים. זאת אומרת, הם התפלגו, אתם מבינים, זה צריך להיות באמת בנשמה. כשלקחת קיבוץ ולחלק אותו לשניים, ואתה פה ואני פה ואנחנו רבים וזה, עוברים 15 שנה, אף אחד לא יודע מה הם רבו. עוברים עוד 10 שנים, ואתם בכלל לא יודעים שיש איחוד ומאוחד. זה עוד יותר טוב. כן, יש לזה גם בדיחה נחמדה על ישראלי שנוסע בסין, אתם מכירים את זה? נוסע בסין והוא פוגש איזה סיני זקן, הוא שואל אותו, מאיפה אתה? הוא אומר לו, סיני באיזה כפר, מה יגיד לו ישראל, הוא יודע על ישראל. הוא אומר לו, אני יודע, לא, לא, איזה מדינה? הוא אומר לו, ישראל. ישראל, ישראל, מאיפה אתה? מהצפון או מהדור? איך מדלו צפון דור? אז הוא אומר לו, מהצפון. ומה, ואיפה הוא צובר? בקיבוץ. קיבוץ? איזה קיבוץ? אז הוא צוחק. מה יודע מה זה קיבוץ, הסיני? אז הוא אומר לו, אשדות יעקב. אז הסיני שואל אותו, איחוד או מאוחד? אז זה הבדיחה על איחוד ומאוחד. אז זאת אומרת ש... שזה היו... זה היה אחדות העבודה, מפלגת העבודה התפלגה, וגם בכנסת היה לזה השלכות. זאת אומרת, זה היו שתי מפלגות שהתפלגו בבפנים. אחר כך כולם בסוף התאחדו. והיום, כל מפלגת העבודה היום שיש בעץ, מה שאנחנו... מה?
הקיבוץ
זכות
יעקב,
קודם
אוחד
עדנקה. כן, כן, אני רק אומר...
היום מפלגת זה אגב, מדי להכיר
אותה. יודע, לא בדיוק, לא בדיוק. תשמע, הקיבוצים עוד קיימים.
יש את ההוצאה גם, אותה ספרים, הקיבוץ המאוחד.
נכון. כן, כן, בטח. זה הקיבוץ המאוחד. זה הקבוצה הזאת של הקיבוץ המאוחד. ויש איחוד הקבוצות והקיבוצים. וזה פשוט שתי קבוצות שהתפלגו, שתי קבוצות כאלה, לא יודע, שתי תנועות אידיאולוגיות.
כולם נשארו תנועת העבודה.
כן, הם כולם חלקים מתנועת העבודה. היום, הכל נכנס תוך מה שקוראים היום מפלגת העבודה. שהיא היום קטנה, והיא בכלל, כאילו, זה, בגלל שכל הנושא הסוציאליסטי, כל הנושא הזה, בכלל, אז הוא לא, אז הם קטנים, אתה רואה, הם פשוט קטנים. כמה הם, אני לא יודע, 10 חברי כנסת, 15, כמה?
גם
יותר מזוהים
יותר משמאל,
הם פחות מעבודה,
לא, אנשים יותר...
נכון, הם לא היו. אגב, הם אף... מפלגת עבודה מעולם לא הייתה שמאל. היא הייתה תמיד מרכז, אם אפשר לא לקרוא לזה, אז לא ידעו להגיד את המילה מרכז. לא הכירו את המילה מרכז, אבל הם היו נחשבים יותר המרכז, כאשר בן גוריון תמיד דיבר נגד השמאל, הקומוניסטים היו השמאל. והימין היה בגין. והוא אמר, בלי בגין ובלי מקי, הוא אמר, בלי סנה ובלי בגין. זאת אומרת, בלי שני הקצוות. תמיד בן גוריון ניסה, כאילו, והוא באמת לא היה איש שמאל, אנשי עבודה ממש לא היה אנשי שמאל. עם השנים קרה איזה מין תהליך של, 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 של איזה נטייה שמאלה, ומאוד מוזר אגב, ולא אצל כולם, אצל חלקים. אז זה תנועות שעוברות. אבל בכל אופן, אנחנו נמצאים בעולם הרבה יותר רוחני, הרבה יותר רוחני, מאשר התקופה הזאת. אז זה... כדאי לדעת את הדברים האלה. עכשיו בואו נראה את קטע ד' ונספיק ללמוד אותו, מכיוון שהיסוד שהוא אומר זה אותו יסוד שעכשיו ראינו בקטע מם ד', כן? זה אגב לא מתוך אותו מאמר, זה פשוט זה מקום אחר, אבל לא משנה. מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה את שיווי המשקל, לעומת הנטייה הרוחנית הולכים עמים וחלים. זאת אומרת, עמים קמים ונופלים לאור איבוד האיזון הפנימי בין הצד הידי לבין הצד החומרי. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. אמנם זה רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה יתירה קבורה באופן שאין לה רפואה. כלומר, תמיד יש נטיות לכאן ולכאן, וגם בעם ישראל, אבל פגיעה מפני הנטייה יתירה פוגעת בישראל ועוד ביותר משאר האומות מפני חריפות אופי שלו. זאת אומרת, גם בנו יש, אמנם לא בצורה נוראית, אבל גם בנו יש איבוד האיזון בין הצד החומרי והרוחני או האידיאולוגי. האליליות שפגעה בנו כל ימי התקופה ארוכה שעד חורבן בית ראשון הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה, והיא קבעה גם כן את תולדותיה באומה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. זה קטע שבו רב קוק מכניס את כל ההיסטוריה של עם ישראל בשורה אחת, בכמה שורות. כן, בית ראשון, זה נושא שעוד נעסוק בו בעזרת השם, עוד לא נכנס לעניין של התפיסה ההיסטוריוסופית של רב קוק, זה מהלך האידאות, דרך התחייה, יש כמה מאמרים של רב קוק, ההקדמה לשבת ארץ, יש כמה וכמה מקומות שבהם הרב קוק נותן את תמונת ההיסטוריה לפי תפיסתו. פה אתם רואים את זה במוקטן מאוד מאוד, ממש בכמה וכמה שורות. אז אומר כך, בית ראשון, האליליות פגעה בנו. איך הוא מפרש פה את האליליות? כרגיל אצל רב קוק, אליליות היא איננה בעיה אידיאולוגית או טעות כמו אצל רמב"ם, אלא השחטת המידות, חומרנות וגסות. אצל הרב קוק, אליליות תמיד זה שחיתות. זאת אומרת, הוא מדגיש את הפן המוסרי המושחת של האליליות. הוא לא שם את הדגש על הטעות הרוחנית של האליליות. למרות שגם זה כמובן קיים. אצל הרמב״ם זה הפוך. הוא גם מדבר על השחיתות המוסרית, כשהוא מדבר על נושא עבודה זרה בפרקי המצוות בסוף מורה נבוכים, אבל עיקר העניין זה הטעות של עבודה זרה. עבודה זרה היא טעות. הם טועים, הם תופסים פסל, הם תופסים ריבוי, הם תופסים גשמות וכו' וכו'. אבל אצל הרב קוק זה השחיתות. ולכן הוא אומר, עבודה זרה, האליליות השחיתה את הצד הרוחני שלנו. אנשים הולכים אחרי החומריות, אחרי הצבעוניות, אחרי הגסות, אחרי גילוי עריות, שפיכות דמים. זאת אומרת, הצדדים הגסים של החיים, האליליות, מגבירה את הצדדים הגסים של החיים ונותנת להם לגיטימציה דתית. נכון? אנחנו יודעים שיש פולחן של קדשים וקדשות בתוך המקדש האלילי, שזה זנות, ויש פולחן של שפיכות דמים, כלומר, אנחנו מוצאים שם את כוחות היצרים של החיים פועלים בצורה גשמית חזקה והרסנית. בכל זה, אם כן, קרה בבית ראשון. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת החומרנית, החומרית הזאת, להתגלות בצורה של שנאת חינם, שלא הייתה שום תרופה למחלה, כי אם על ידי שבירת האומה. שימו לב איך ממש כל ההיסטוריה הוא שוזר אותה בשורות. את כל זה הוא מפתח בצורה מעמיקה ועמוקה מאוד במאמר שנקרא למהלך האידאות בישראל, ששם הוא ממש מתאר את בית ראשון, את בית שני, מה הגלות עשתה, כל דבר מה הוא תורם. והרב קוק אגב לא היחיד בעניין הזה, אלא יש לנו שורה של הוגים שבונים את אותו מבנה של ההיסטוריה כמו הרב קוק, אחד העם, גרץ ועוד אחד רבידוביץ'. יש כמה אנשים שפורסים את מהלך ההיסטוריה של עם ישראל לפי עקרונות, לא כמו היסטוריון רגיל שבודק כל דבר, אלא כתפיסות כלליות, מה הולך את עם ישראל, מה קרה בבית ראשון, מה הייתה הגלות, מה היה בית שני, מה היה הגלות הבאה, מה היה תקומה, מין מודל כזה שכל אחד שוזר ובונה אותו כפי תפיסתו, ויש ביניהם זיקה, וזה אנחנו נעסוק קצת בנושא הזה. אם כן, מה זה בית שני? החומריות התגלתה כשנאת חינם. לא הייתה ברירה, היה צריך לשבור את האומה, נכון? שבר, שבירת האומה. באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומריים בכללותה. זאת אומרת, כל הצד החומרי ירד. ונשארה פניית האומה כולה, כל ימי הגולה ארוכים, רק לדברים נשגבים ונאצלים. שימו לב, הגולה זה רוחניות. אמרתי לכם, זה רק נשמה, אין לנו גוף. איבדנו את כל הצד הגופני. למה? כי היה או שחיתות, עבודה זה רגילה שבו דברים בית ראשון, או שנאת חינם. זאת אומרת, לא יכולים לחיות ביחד. אז כאילו חתכו לנו את כל הצד הנמוך, והשאירו אותנו רק עם הצד הרוחני, מתוך תקווה שהדבר הזה יבנה עולם כל כך איתן וכל כך חזק, שייתן אחר כך כוח לבנות את הגוף מחדש. אמנם הנטייה היתירה יוצאת מהשיווי לרוחניות גם כן מזיקה הרבה. כלומר, זה גם לא טוב יותר מדי רוחניות, עד שהיא מאבדת את ההוד האמיתי מהרוחניות עצמה. כלומר, זה פוגע גם ברוחניות עצמה. מכל מקום, בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת משמשת היא בכל פעם, ולא הייתה ברירה. אם האומה נטתה, נטיית המטוטלת הייתה יותר מדי לצד החומריות, לא הייתה ברירה אלא להטות את האומה עכשיו לצד הרוחני, וזה הגלות. על כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם, כלומר כל אחד ודאי היה לו גם חומר, מכל מקום האומה בכללה לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. והנה אתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, היא לנו האות, הנה הסימן, שכבר נתרפאה המחלה הכללית. הנה, קיבלנו כי נרצה אבונה. כן? כי קיבלה ביד השם כפליים בכל חטאותיה. זאת אומרת, עם ישראל ריצה את אבונה. מה הכוונה? הוא עבר תהליך תיקון שבו הצד הרוחני שנעלם במשך הבית קיבל תיקון במשך הגלות. באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לה שיח בעניינים חומריים בכללותה. מותר לנו הדבר הזה. יש קטעים מאוד חשובים שמופיעים במאמר שנקרא המלחמה באורות, אין לי את זה פה, שבהם הרב קוק אומר, עם ישראל ויתר על הלאומיות, על העם, על המדינה, כשהוא ראה שחייבים להיות מושחתים כדי שיהיה מדינה. זה מאוד מעניין. שחיתות במובן של שפיכות דמים ודברים כאלה. כאילו עם ישראל אמר, אני לא מוכן לשחיתות הזאת. ופה אתם רואים שיש פה את התיקון, שכאילו העם אומר, הוא מאמין בעצמו, שיש לו מספיק נכסים רוחניים על מנת לשוב אל האדמה, אל הארץ, אל החיים, אל הצבא, אל הפוליטיקה, ולעשות את זה בצורה נכונה, ולא להיות מושחת. הנטייה הראשונה מהפלגה הרוחנית אל החומרית, כלומר, כשנפגשים עם החומריות, מוכרחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון. שימו לב איך הוא ממתן את זה. תהיה הפרזה קצת לצד האחרון. כלומר, כשישובו פתאום אל הגוף, אל המדינה, אל הארץ, אל האדמה, ברור שתהיה איזה הפרזה, הפרזה קצת, כי אדם שלא היה לו את זה הרבה שנים, הוא חוזר, פתאום אז הוא מתלהב. וזה מקור החוצפה של עקבתא דמשיחא. כמו שאומר בקטע הקודם שקראנו, שזה מקובלים אנו של מרידה רוחנית. זה החוצפה יסגה. מה זה החוצפה יסגה? פתאום נותנים לאדם דבר שלא היה לו כל כך הרבה שנים. מכל מקום לא יארך הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת. לא צריך להתרגש מזה כל כך. כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. על כן אך ינוח השער, אבל שימו לב איזה שער זה. זה לא השערה של המהפכה, אלא שערה שלוקחת לחומריות. כלומר, ההתלהבות היתרה הזאת תנוח, אנשים יוכלו, אוקיי, יבנו עוד בית חרושת, יחרשו עוד תלם במחרשה, יתלהבו, אוקיי, שזה דבר גדול, דבר עצום, אבל הם לוקחים את זה בצורה קיצונית, מה יקרה? אך ינוח השר, וילכו עניינים בצד המעלה והמשקעון. שימו לב, איך הכל פה כל כך מתון, כל כך אידאי, אין פה שר, אין פה מהפכה, אין פה ימים אשר אין בהם חפץ, אין פה כלום, יש פה רק, יש פה איזה מין התלהבות, קצת, הוא אומר קצת, כלומר, אז אם תהיה חומרית קצרה, ומיד הדברים ילכו לצד המשקל הראוי. בעלי ההשפעה צריכים למצוא את האור הרוחנית שיש בנטייה החומרית. כלומר, הצדיקים צריכים להראות לאנשים שהולכים לנטייה החומרית, לתת לזה לגיטימציה, להגיד מצוין, למצוא את הצד הרוחני שבצד החומרי. כלומר, לא להראות שזה כאילו סיטרה אחרה, להגיד אוי 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 אוי. לא, זה חשוב מאוד. אנחנו בלי הצד החומרי, אנחנו לא קיימים. זה מאוד חשוב. הם חייבים למצוא את האור הרוחני שיש בנטייה החומרית, ואת מטרתה הפנימית. וכפי מה שיגלו את זה ברבים, כך תתרפא מחלת החוצפה, ותאבד את סימני הרעים, ותתעורר אומה בכל הציונות הטבעית, וגלה, הדר נשמתה. זאת אומרת, מה הבעיה של אדם שהוא הולך לאיזה מקום, והוא בטוח שהוא רשע והוא פושע, והוא הולך לצד החומרי, והוא עזב את התורה, ועזב את הקדוש ברוך הוא, והוא עכשיו בכלל בסיטרה אחרה. בא אליו הצדיק, אומר לו, איזה סיטרה ואיזה אחרה. אתה בפנים בכלל. אתה לא מבין שאתה עכשיו מקיים את מה שעם ישראל צריך לעשות. רק קצת הפרזת. אתה מבין? כל מה שרב קוק אומר, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, הוא אומר את הדבר הזה. חייבים להראות את הנקודה הטובה. כמו רב נחמן בריש פי בית. צריך להראות את הנקודה הטובה, כי ברגע שאתה מראה אותה, הבן אדם מקבל את הביטחון שלו בחזרה. הוא כל הזמן ברגשי אשמה, הוא כל הזמן בטוח שהוא בכלל בסדרה אחרת. הוא אומר, לא, לא, איזה סדרה אחרת? אתה חלק מהעניין, אז בסדר, סדרת הפרזה, אבל אתם, זה הצד הרוחני. יש בצד הטבעי, יש צד רוחני. זאת אומרת, זה דבר חשוב, זה נכון, ולתקן את זה. זה התפקיד של הצדיק, אולי זה התפקיד שלנו היום. אולי התפקיד שלנו היום. אנחנו, אולי התפקיד שלנו היום, זה להראות לכל הצדדים, כן? אולי... אנחנו לא צדיקים, כן, אנחנו אנשים פשוטים, אבל אולי בלית ברירה, כיוון שהצדיקים הם מועטים, הם למדווה והם נסתרים, והם אנחנו לא יודעים איפה הם, אז יכול להיות שדווקא אנשים פשוטים צריכים להיות אלה שהם ירימו את הדגל ויראו לאנשים השונים שהם לא כל כך הכל בסדר, הכל בסדר, רק מה? צריך לשמור על איזה גבולות, ויש עוד צד רוחני בצד הגשמי, בוודאי בצד הרוחני יש טוב, וצריך לאחד את העולמות. וזה תפקיד באמת באמת חשוב, שיש לאנשים שיש להם את העומק לראות גם עמוק. גם כולו חייב, גם כולו זכאי. זה מה שרב קוק לימד אותנו. לא לראות על פני השטח. לא לראות שלהיות, אוקיי, קראתי בעיתון איזה כתבה על מישהו, על פאבים וזה, אז אין פאבים. או ראיתי כתבה שהם רוחנים, אני חייב. אלא באמת לראות את ה... להיות מסוגל להביט פנימה לתוך המציאות ולהאיר אותה. שימו לב, כל הזמן להאיר אל המקומות האלה. כי ברגע שאתה מסב אדם לתשומת הלב שלו, לנקודה הטובה, לאור, הוא מתביית על האור. אתם מבינים? ככה זה. אם אתה מכוון כל הזמן אל השלילי, המגמה נהיית שלילית. אם אתה מכוון אל האור, אל הטוב, אתה מעלה את... הכל מתכוון לטוב. גם בחינוך זה כך. בכל דבר זה כך. כשאתה מדבר עם בן אדם, ככל שאתה יותר מדגיש את השלילה, 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 זה נהיה שלילי. אז יש גם צד של ביקורת. יש עניין של ביקורת. חשוב גם להיות ביקורתי, אבל הצד המרכזי לא צריך להיות ביקורת. אמרתי לכם פעם, נכון? שלמדנו את זה בקטע של רב נחמן, שזה צריך להיות 5-1 נדמה לי. זה היחס. זאת אומרת, 5 משפטים חיוביים, משפט 1 ביקורתי. והניסיון מראה שאנחנו בדרך כלל נוהגים הפוך. כן, זה בדוק, זה ספרו את זה. הורים עם ילדים בדרך כלל אומרים 5 משפטי ביקורת ומשפט אחד חיובי, והמינון צריך להיות הפוך, צריך להיות 5 משפטים חיוביים ומשפט ביקורת בגדול. זאת אומרת, המסה צריכה להיות הדגשת האור החיובי. אגב, יש הוכחות מיחידות צבאיות, יש הוכחות שעשו בדיקה שתי יחידות צבאיות שעשו תרגיל. היחידה אחת אמרו לה את כל הביקורות עליה, והשנייה אמרו לה, הדגישו את כל הצדדים, את כל הדברים הטובים שהם עשו. אמרו, בזה הייתם מצוינים, בזה הייתם טובים, בזה הייתם טובים, ועשו את התרגיל מחדש. שתי הקבוצות השתפרו, אבל הקבוצה השנייה השתפרה יותר. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, מי שחושב שכשאומרים דברים טובים, אנשים לא משתפרים, זה לא נכון. אתה, ברגע שאתה אומר לאדם את הדברים הטובים, אתה אומר לו, בזה הייתם מצוינים, הוא כבר מבין במה הוא לא היה מצוין. זאת אומרת, לאנשים יש היום גם קצת שכל. אבל ברגע שאתה אומר לו, בזה הייתם מצוין, בזה הייתם מצוין, הוא משתפר. והוא משתפר יותר מאשר אתה אומר לו, בזה היית גרוע, בזה היית גרוע, בזה היית גרוע. אנשים מקבלים גם ביקורת. זאת אומרת, גם כשאתה אומר למישהו ביקורת, זה גם עוזר, אבל ברגע שאתה לוקח למקום הזה, זה גם מחליש. אז הרב קוק אומר את זה ברמה רוחנית, הוא לא מדבר ברמה פסיכולוגית. ברמה רוחנית הוא אומר את אותו דבר. שימו לב, וכפי מה שיגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה ותאבד את סימני הרב. הבנתם? זה התפקיד. לגלות את זה ברבים. כל הזמן להתביית על הצדדים האלה ולהצביע עליהם. כמה שצוחקים עליך. אבל אתה פתאום, זה מה שמשנה את כל התמונה. כי פתאום הקבוצה, האנשים מורים, יש פה משהו חיובי. טוב, נעצור פה.